ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים. שערות לא נמשכות לנצח. אני אימי בחורבוני, עורכת דין לענייני משפחה, מאמנת ומומחית לניהול משברים. וזה הפודקאסט שילמד אתכם איך להתמודד עם כל משברי החיים. נפגוש אנשים שעברו משברים מכל הסוגים. נלמד מהם איך צלחו את המשברים שלהם, איך אפשר לנהל את המשברים שלנו אחרת ולצאת מהם לא רק על הצד הטוב ביותר, אלא גם חזקים וחסינים הרבה יותר. הנה, מתחילים. ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים, הפודקאסט של עורכת הדין אימי בחורבוני, והיום פרק מיוחד בשיתוף פעולה עם הפודקאסט של עורכת הדין רות דיין וולפנר, בית הספר לקרמה טובה. שיתפנו פעולה והבאנו לכם פודקאסט מיוחד, ראיון על אלימות משפטית. מי שמכיר אותי יודע שזה הבייבי שלי, האזנה נעימה.
מה שאנחנו נדבר היום זה על אלימות משפטית.
נכון.
שזה נושא שאת ככה מעמיקה בו.
זה הבייבי שלי.
הבייבי שלך. נכון. ואנחנו חוות אותו ביחד לא מעט.
קשה.
בין כותלי בית משפט. אז בואי נתחיל בכלל, מה זה ההמצאה הזאת, אלימות משפטית? מה זה?
אז את יודעת, איך אני אוהבת את זה שאמרת את זה עכשיו בציניות, שזה כן. המצא, אז אני נתקלת בזה, הקטע שמאז שזה נהיה הבייבי שלי, כל עורך דין בצד השני שלי פותח את הדיון בזה שאני עושה אלימות משפטית.
אה, באמת?
כל עורך דין. זה כאילו נהיה קטע כזה שכאילו צינים, אבל אלימות משפטית זה דבר אמיתי, ודבר קשה מאוד. זה פשוט הסיטואציה שבה אדם לוקח את החוק ומשתמש בו בצורה אלימה. מה זאת אומרת? ניתן דוגמה. את מנהלת הליך בבית משפט, את מצפה להליך הוגן, הגשת תביעה, מישהו הגיש כתב הגנה, ואת חושבת שתנהלו שיח בוגר, ואז לא, מישהו מחליט להשתמש במשאבים הכלכליים שלו, ולהטיש אותך באמצעות הליכים משפטיים חסרי סיכוי לחלוטין. מה זה עושה לך? את גם צריכה להתגונן, גם צריכה כסף, משאבים, זמן, שלא נדבר על התסכול, הרגע המטורף הזה שאת מקבלת תביעה שכולה שקר, ואת רוצה להשתגע, ובעצם מתעלל בך ממש באמצעות מערכת המשפט. אגב, אופייני מאוד לנרקסיסטים.
נכון.
נכון.
את זוכרת את התביעה ששלחתי לך לא מזמן?
וואו. וואו, אני הייתי בשוק.
איזה כן. אלימות?
אלימות.
רגע, בואי נספר בלי פרטים.
כן.
זה תיק, קודם כל, קשה מאוד, שהמטרה היא למשוך תהליכים. כי אין טענת הגנה. נשואים מיליון שנה, הכל נצבר במשותף, אין טענת הגנה. אז מה עושים?
מוגשים עוד תביעות.
לא, קודם כל ממציאים מועד קרע לפני 15 שנה. לא, אני לא מתכוונת לתיק
שלנו,
שגם הוא המצא, אבל לא אגיד את זה. אבל פה ממציאים מועד קרע, למה? כי לפני 15 שנה הייתה תביעה, אז הם לא ביחד, למרות שיש לנו, לא משנה. אבל זו טענה לגיטימית שתיבדק.
אוקיי.
אבל מטרתה להאריך, כי אין טענת הגנה חוץ מזה. הטענה הבאה, ואז אני רוצה גישור, אבל כבר היינו בגישור. ואתה ממסמס הליכי גישור, אתה רק אומר שאתה רוצה גישור בשביל למשוך את התיק. ואז בגלל שכתבנו שהוא ממסמס הליכי גישור, הוא טבע על 3 מיליון שקל,
כן.
הוא הגיש תביעה על 3 מיליון שקל, על זה שכתבנו שהוא ממסמס הליכי גישור.
זה הזיה. זה, עכשיו,
זה אלימות קשה.
פאר אקסלנס. עכשיו, בואי נשקף שנייה רגע בעוד דוגמות.
רגע, בואי נשקף גם שזה עולה 30,000 שקל אגרה.
נכון.
רק האגרת בית נכון. משפט זה, על תביעה של 3 מיליון שקל, זה לתת צ'ק של 30,000 שקל.
כן.
זה מראה שכסף
לא
זה לא הבעיה, זה תיק שמה של מאות מיליונים.
כן, לא, זה, כשבן אדם מחליט להתעלל במישהו, כסף הוא לא הבעיה.
כסף הוא לא
הופך
בעיה.
הופך להיות לא חסם. עכשיו, אני אתן
זה לך בדרך כלל גם מאפיין אנשים שכסף הוא לא בעיה אצלם.
נכון, וזה תמיד, את יודעת, בסוף אנחנו כאילו מנסות לדבר על שוויון, אבל זה לא שוויוני, בסוף לגברים יש יותר כסף מלנשים. עדיין נשים לא מרוויחות כמו גברים, ועמדות המפתח הן לרוב של גברים, והם הם בעלי הכיס העמוק. אז בעצם אנחנו מדברים על עוד סוג של אלימות. אגב, אלימות משפטית בדרך כלל תבוא ביחד עם אלימות נוספת, או אלימות מילולית שהייתה קודם במערכת, או נוקשות בקשר, או איזושהי באמת נרקסיזם כזה של הקטנה. ואז בעצם זה המשך כמעט טבעי להתנהלות השתלטנית הזאת, שהוא משתלט עלייך גם באמצעים משפטיים.
נכון, זה ניסיון לשלוט על ההליך המשפטי,
נכון.
באמצעות הליך עשרה. רק
נכון.
שיש מטרה.
מטרה פשוט בדרך כלל
להטיש.
או שתכנעי לסחיטה, שזאת אופציה, שהוא בדרך כלל רוצה לשחות אותך, לשחות אותך בלי כלום, או שרוצה להתעלל בך כי רצית לעזוב אותו, שזאת גם אופציה.
נכון.
עכשיו, לי היה תיק פעם, שהוא באמת אלימות משפטית קלאסית, של אישה מאוד מבוגרת שרצתה לעזוב את בעלה כי הוא היה אלים אליה, והוא הגיש תביעה ששלושת הבנות שלו אינן שלו, והוא מבקש בדיקת רקמות, הם כולם מעל גיל 30. זאת אומרת, זה לא משהו בכלל, הרי זה לא משהו ריאלי. עכשיו, צריך להבין שהבעיה עם התביעות האלה, או למשל, אני אתן עוד דוגמה לתביעה של מישהי שרצתה להיפרד מבעלה, שניהם אנשי השבק, שניהם מאוד מאוד מבוססים, והיא הגישה תביעה, היא אמרה לי, אני רוצה להיפרד ממנו, אני לא אוהבת אותו כבר 3 שנים, והוא מרוב הטירוף, הוא הגיש נגדה תביעה שבאמצעות אחיו גם, שהיא חייבת לאח שלו $1,000,000, ושהם חתמו יחד על ההסכם הזה. וחתימתה מופיעה על ההסכם, אז כמובן שאני מיד אמרתי, אני רוצה גרפולוג, אני רוצה, אוקיי, את תקבלי, אבל גרפולוג ייקח זמן וכסף, ההגנה על תיק יעלה לה כסף לשלם לי זמן. בקיצור, אלימות לכל דבר בחסות החוק מותר.
מותר.
מותר. וזה דבר נוראי, כי במדינת ישראל לצערי, את מכירה את הפסיקה, לא מוחקים תביעות.
לא מוחקים.
למה לא מוחקים, רותי? אתה רואה תביעה חסרת סיכוי.
צריך להיות שופט אמיץ בשביל למחוק תביעות. אני דרך אגב על התביעה הזאת של 3 מיליון, אני מתכוונת להגיש בקשה למחיקה על הסף.
נכון.
זה באמת תיק שצריך למחוק על הסף.
רגע, ובדיקת הבריאות לילדים מעל גיל 30.
למחוק על הסף.
לא מחקו?
לא מחקו.
לא. לא מחקו. ומן הטעם שאומרים, לשם הזהירות, ניתן לאדם את יומו, הפסיקה מאוד מצומצמת, במתי בכל זאת אפשר למחוק, ובמצבים קיצוניים מוחקים. ויש לי תיק אחד דומה, שהוא אגב תיק ירושה, שמחקו שם, כי זאת באמת התעללות, זאת אומרת, זאת בכלל תביעת פינוי, בין אח ואחות מבוגרים, ואז הילדים שלו החליטו לתבוע אותה, בהמצאות מיני המצאות שונות, באותה המטלה, אבל המצאות שחוקית לא יכולים גם לעמוד. זאת אומרת, הם טענו שהם בעצם הפרוקסי של אבא שלהם, משהו הזוי המצא, והשופטת מרב אליהו באומץ לב מחקה, הגישו גם ערעור לבית המשפט המחוזי וגם בקשה לפסול אותה לבית המשפט העליון. עכשיו, שני ההליכים האלה, בית המשפט העליון והמחוזי, זכינו, אבל זה לקח 1.5 שנים. וזאת כבר אלימות משפטית, הוא כבר נשאר בדירה עוד 1.5 שנים.
כן.
עכשיו, אני לא רוצה לעשות את זה פודקאסט מדכא, כי כאילו, אנחנו, מה יש לעשות? הרי זה חוקי. אבל אני התרשמתי לאחרונה שדווקא בגלל שאני ככה מטפטפת את זה בכל מקום ועורכי דין מתחילים לטעון את זה, אז אולי חלק מתייחסים לזה לא ברצינות, אבל חלק מתחילים להבין שיש פה אירוע, כי באמת לפעמים גם הלקוחות שלהם חווים אלימות משפטית. הבעיה היא שהשופטים עדיין מתעלמים מזה.
בזה בדיוק הנקודה. נכון. כי אלימות משפטית יכולה להיות, כולנו יכולים לחטוא בזה אם יש לקוח שדורש,
נכון,
תביעות שהם
מופרכות משהו.
כן.
שנועדו לנקום. כן. שנועדו לאסטרטגיה.
אז תלוי. אז אני לא אגיש כל תביעה, ואני גם לא אצג דברים שאני לא מאמינה בהם.
גם
אני. אני לא אצג דברים. היום התפטרתי. היום התפטרתי.
עוד פעם התפטרת?
כן, כן.
כל אני מתפטרת למתיקים זאת.
אני מתפטרת אם אני לא יכולה לראות עין בעין את הדברים עם הלקוח.
כן, לא, אני רוצה לעצור. אני כבר, רגע שנייה. זה פריבילגיה.
נכון, זה פריבילגיה. אני 25 שנה עורכת דין.
נכון.
אני לא לוקחת כל תיק, אני יכולה לרשות לעצמי להתפטר. לא חייבת, לא חייבת לנהל כל תיק. זה פריבילגיה.
נכון.
שהייתי יותר צעירה, לא יכולתי.
נכון.
אבל היום, אני אמרתי, אני לא שכירת חרב. אני לא אלך איתך להליכים שמביישים בעיניי. לא עושה את זה. אז אני לא זה. אבל יש תיקים שבאמת יש דרישה לעשות ככה ולעשות ככה, ולפעמים אתה נאלץ, בואי נודע על האמת, לנקוט אלימות משפטית נגד אלימות משפטית.
נכון. אז בואי נדבר על זה רגע, אז איך בעצם, מה אנחנו יכולים לעשות?
מה?
איך אנחנו יכולים להיות באיזושהי עמדת כוח נגד אדם כזה שהוא באלימות משפטית קשה? אז קודם כל, זה קצת באמת כמו לנהל הליך מול נרקסיסט, כי מה את יכולה לעשות? הרי גם שם בית המשפט לא עושה עם זה כלום.
כלום.
זה פשוט באמת באמת אסטרטגיה טהורה של לקחת כעורך דין את התיק, לתכנן אותו ולהסביר ללקוח. אני חושבת שאחת הבעיות של עורכי דין זה שהם לא מסבירים מספיק ללקוח. לפעמים אנחנו חושבים, אנחנו מדברות על זה כבר כל כך פתוח על כל דבר, אנחנו נראה לנו שכולם מבינים הכל. אני חושבת שצריך שקף. תשמע, יש פה אלימות משפטית. הדבר הזה, הוא לא יעמוד בסוף. צריך אורך נשימה, זה לא ספרינט, זה מרתון. בוא נראה מה אנחנו עכשיו יכולים לעשות לצד השני, כדי שגם הוא קצת יזוז מהמקום שלו ושקצת לא יהיה לו נעים. אז באמת, קודם כל, עורך הדין צריך להיות אסטרטג, ואני יודעת שאת מאמינה בזה, ואני יודעת שגם תמיד תמיד בכל פורטפוליום שלך את מדברת על אסטרטגיה, ואני חושבת שזה שם המשחק, מול נרקסיסטים, מול סיפורים מורכבים. מעבר לזה, כל ההליכי ביניים שאנחנו יכולים לעשות, עיכולים, סעדים זמניים, גילויי מסמכים, באמת, באמת, באמת לעשות חקירה, להפוך קצת להיות החוקרת של התיק. את יודעת, זה מקובל נורא בארצות הברית, בארץ לא ככה. אין הרבה עורכי דין שממש ממש חוקרים לעומק, בודקים, תעשו גוגל, את יודעת, אפילו בגוגל שעושים, מגלים כל כך הרבה דברים.
ברור, אצלנו זה חלק מהשיטה.
בדיוק.
אנחנו עושים גוגל על הצד השני, אבל לא רק גוגל.
כן,
פייסבוק, לינקדין,
בדיוק, אינסטגרם,
הכל.
כל מה שאתה יכול למצוא, לפעמים אתה שולה פנינים, אנשים בסוף, יש אנשים שיש להם סודות בארון, לרובנו יש משהו שהם לא. אז כן, להפוך להיות אולי, אולי את רצית לנהל את המלחמה הזאת נקי, אבל...
להיזהר, לא לשאול את ה-AI.
אה,
נכון?
להיזהר מזה. את זוכרת מסיפורים
ה-AI.
טוב, אני אספר בקצרה, שלי היה תיק, שהצד השני הגיש...
שהיה גם אלימות משפטית,
ביג טיים. אלימות משפטית קשה ביותר, באמת באמת אלימות משפטית קשה, אישה שמגדלת הילדה, שהילדה היה לה איזה בעיה אמיתית, רפואית, והוא החליט שזה ניכור הורי, ועשרות תביעות, והוא ייצג את עצמו, אז אדם שהוא מייצג את עצמו, זה אלימות משפטית הכי, הכי קשה. הוא הגיש עשרות תביעות ובקשות, איזה 60 בקשות בזמן מאוד מאוד קצר, כשלה עולה כסף כל תגובה, ואז הייתה, אחת הבקשות הייתה, שצריך לפסול אותי, וגם את האפוטרופוסית לדין שמונתה, מאחר ואני והאפוטרופוסית לדין, מקיימות קשר מקצועי ארוך שנים, כתבנו המון מאמרים ביחד, והוא גם צירף את כל רשימת המאמרים המשותפים שעשינו, ואני נדמתי, אני לא זכרתי, ועכשיו אמרתי, תראה, אני 24 שנים פה, רגע, אולי אני עשיתי איזה משהו ואני לא זוכרת.
גז לייטינג, עשו לך גז לייטינג.
עשו לי גז לייטינג. ואני אומרת, רגע, איך זה יכול להיות? ואת רואה את הבנות שעובדות אצלי כולם בהלם, שאיך לא סיפרתי להם שכתבתי מאמרים עם האפוטרופוסית לדין, ואני אומרת, אבל אני לא זוכרת, רגע, אני לא זוכרת. וכולם מתחילים לנבור בנבו, באקדמיה, בזה. אין מאמרים כאלה.
כן, זה לא קיים.
זה לא קיים. ורק אז נופל לי הסימון, שהוא פשוט כתב בצ'אט GPT, אותי ואותה, והצ'אט GPT המציא לו דברים, והוא כתב את זה. וזה היה עזוי, 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 עזוי. אז כן, אפשר גם להשתמש ב-AI לאלימות משפטית, ולהמציא דברים ולמסמך. אגב, שמת לב שבמאגר המשפטי של עורכי הדין הנבו, עולה עכשיו הערה, שלבוא אין מחסור בפסקי דין, פשוט פסקי הדין שאנשים כותבים אותם הם מ-AI והם לא קיימים. זאת אומרת שעורכי דין עצמם חושבים שהכלי הזה הוא כבר מהימן ומחפשים בתוך בינה מלאכותית.
תשובה ב-ChatGPT.
כן, ואז משתמשים בזה, אבל מבלי לבדוק שבאמת אין דבר כזה. וזה הקשיבי, אנחנו בעידן מאוד...
צריך מאוד מאוד להיזהר עם זה. מאוד להיזהר.
ממש מסוכן. האלימות משפטית עושה הרבה נזקים. היא עושה נזקים... רגשיים, פסיכולוגיים, ממש כמו אלימות רגילה. ונורא חורה לי כל פעם שאני בבית משפט, ואני אומרת לבית המשפט, מדובר ב-legal abuse syndrome. זה סינדרום מוכר בארצות הברית, בישראל מסרבים להתעסק איתו. ואז השופט אומר לי, לא הבנתי, את רוצה שאני אמציא עכשיו את הגלגל? את רוצה שאני אמציא עכשיו משהו? ואני אומרת, איך זה יכול להיות שאתם מתעלמים מזה? זאת אומרת, אפשר למחוק תביעה? על אלימות משפטית. אם אתה רואה שאין שם מילה, אז להכניס את זה למסגרת העילות ולמחוק, להעמיד, את יודעת מה? לא למחוק, לתת הוצאות. הוצאות משפט אמיתיות גבוהות על אנשים שמתנהגים ככה, יהיו בחזקת עזרה.
נכון, אבל זה לא תמיד עובד. זה מזכיר לי שהיה לי תיק פאר אקסלנס אלימות משפטית, 100%. האבא, האח, קלט שההורים שינו את הצבא. מותר להם?
בטח.
מותר להם שנות צבא, הוא איש עשיר, חי בארצות הברית, והם שינו את הצבא והורישו לשני הילדים שחיו בארץ. וגם אמרו לו את זה.
מה אמרו לו?
אמרו לו שהם שינו את הצבא.
שהם שינו את הצבא, זאת אומרת, הם היו הגונים איתו.
כן. ואז הוא הגיש תביעות מטורפות נגד ההורים שלו ונגד האחים שלו על כל מיני נכסים, היו שם כל מיני עניינים במשפחה עם נכסים, חסר בסיס נכסים. לחלוטין, אבל כמו שאת יודעת, ברור שזה מתנהל, לא. שנתיים וחצי זה התנהל,
וואו.
התביעה נדחתה, הוא חויב ב-120,000 שקל הוצאות.
וואו, זה,
זה הרבה,
המון,
מאוד.
המון.
מאוד, השופטת איריס ארבל.
כל הכבוד לה.
120,000 שקל זה, אבל מה?
נו.
תוך כדי הליך האימא, איבדה את הצלילות, מהצער. את יודעת מה זה להורים מבוגרים לנהל
ברור.
הליך כזה? נתק מוחלט במשפחה, ש... זה עלה להם יותר מ-120,000 שקל.
ברור.
כל הסבל. אז נכון, אבל הוצאות לא יכולות. אי אפשר באמת לפצות על זה.
אי אפשר?
אי אפשר.
בגלל, אבל אני שואלת באמת, אני, את יודעת מה, אני תיעץ איתך, אני ממש שתיעת הרצית את ההרצאה הזאת לאורחי דין, ואמרתי להם, הדבר היחיד שאני יכולה להציע לכם, זה להסביר ללקוחות שלכם, לשקף להם, לעשות סעדים זמנים כמו שדיברנו, אבל הרי שתינו יודעות שזה גם לא יעמוד בתביעה נזיקית, כי הרי זה חוקי. את לא יכולה לתבוע מישהו על נזק שהוא עשה לך באמצעות
לא,
תביעות.
לא, את לא יכולה.
כי זה מותר. אז מה לדעתך כן, חוץ מחקיקה? אם יעבור עכשיו חוק שמותר למחוק תביעות על אלימות משפטית, חוץ מחקיקה, יש לנו משהו כעורכי דין באמת שאנחנו יכולים לעשות?
אני חושבת שקודם כל צריך להבין שזה דפוס. כי הרבה הרבה יותר קל להבין, כמו עם נרקסיזם, שכל כן. אחת חושבת שהיא חולת נפש, ואז היא שומעת שבעצם הנרקסיסט תגיד לך את חולת נפש שכל אחת ילדים, זה לא יקרה, את יודעת שזה דפוס, את נרגעת.
כן.
את לא נלחצת. אז קודם כל להכיר את הסינדרום, אנשים לא מכירים את זה.
נכון, לא מכירים.
אז את מביאה את זה למודעות, ואנחנו מדברות על זה פה, ואנחנו אומרות, יש סינדרום כזה של אלימות משפטית. נכון. זה דבר שאני לא ללחץ.
נכון.
לא ללחץ תופעה, אנחנו מכירים אותה, אנחנו יודעים להתמודד איתה.
נכון.
אנחנו גם לא יכולים להגיד בכל תיק מה בדיוק צריך לעשות, נכון?
נכון.
כי כל תיק יש לו את האסטרטגיה שלו, אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון שבתיקים שהם היי קונפליקט, יש אלימות משפטית בילדין.
נכון, אני מסכימה עם זה.
אז ברגע שאתה יודע ואתה מוכן לזה, ואתה לוקח בחשבון שיהיו בקשות הזויות, ונצטרך להגיב, ושזה קורה בחלק גדול מהתיקים, שאתה מנהל משפט עם נרקסיסט. גם אלימות משפטית זה לא לתת מסמכים.
נכון.
זה גם אלימות,
משמעתי,
נכון?
חד משמעית. לא לתת מסמכים, תגישי בקשה, תגישי תגובה, תגובה, יעשו ערעור על זה, לא ישתפו פעולה.
לא לשתף פעולה ולא לתת מסמכים, זה פסיב אגרסיב. זה גם אלימות משפטית, זה פסיב אגרסיב פר אקסלנס.
זה מאותו מקום.
אז בדיוק. אז בתיקים כשאנחנו מנהלים עם אנשים שיש להם דפוס אישיות בעייתי, בכל הקשת, פסיכופטים, נרקסיסטים, מה הכל? מה חסר? חסר תיקים פסיכופטים?
תשמעי, אצלנו...
אנשים נורמליים, ששני הצדדים נורמליים, הם לא מגיעים להליך.
לא, הם לא מגיעים להליך, הם מסיימים בגישור או בהסכם.
אחד מהם, מספיק אחד.
נכון.
אחד שיש לו בעיית אישיות, מגיע לבית משפט.
וזה משהו שלא מבינים בהליך גירושים, שזה לא צריך שניים לטנגו הזה.
לא, מספיק אחד.
מספיק אחד, זאת אומרת, מגיע אישה ואומרת לי, או גבר, אבל הוא אומר לי, אבל אני רוצה להתגרש נורמלי. אני באמת, אני מוכן לתת לה מה שצריך. יש לי תיק כזה מטורף עכשיו, באמת. זה תיק שכבר מתנהל מ-2015.
תשע שנים.
תשע שנים. היו כבר פסקי דין ואירורים למחוזי וחזרה ועוד פעם ותביעות מסוג אחר. הוא אומר לי, יש עכשיו מומחים, נתנו את חוות הדעת, אני מוכן לתת כל מה שכתבו המומחים.
אני לא מסכימה עם חוות הדעת, היא אומרת לו, נכון?
לא מסכימה עם חוות הדעת.
ברור.
רגע, זה לא הכל. היא ביקשה לפסול עכשיו את כל המומחים. בקשה לפסילת כל המומחים. עכשיו אני רוצה להגיד, רק המומחים האלה למנות מעריכי שווי ושמאים, זה עלה לו 300,000 שקל. לא מעניין אותה, היא רוצה למחוק והיא רוצה עכשיו מחדש. האירועים האלה הוא בהתמוטטות נפשית ואני יכולה להבין אותו. כי הוא אומר לי, אבל אני רוצה לסיים, אנשים רוצים לסיים גם בהרגשה שלהם, בקרמה, גם בתחושה שהם רוצים קלוז'ר. ועל זה עובדת אלימות משפטית, נכון. על המקום הזה שאתה מרגיש מעונה. והדרך היחידה לא להיות שם, זה פשוט, וזה קשה, היא פסיכולוגית, היא להגיד, אוקיי.
אני שם מחסום.
אני שם מחסום. אני שם את זה בצד, אני מבין שזה לא במעגל השליטה שלי. זה מיקוד שליטה חיצוני, אני בזה לא יכול להתעסק.
העורכי דין התעסקו, אני לא מתעסק עם זה.
בדיוק, בדיוק. אני לא יכול.
זה גם, יש מקרים שגם את נותנת דברים שהם יותר מבית משפט.
נכון.
הצד שני לא מעוניין.
נתתי יותר מבית משפט, הוא אמר לי, תקני את החופש שלי, תסיימי לי את זה, באתי, אמרתי, בבקשה.
לא מעוניין.
יותר מזה.
לא, אני רוצה הכל.
ועורכי הדין התפטרו פעמיים כבר. ומתחלפים, כי אומרים לה, תקשיבי, אבל מה את רוצה שנעשה? זה לא עוזר.
לא עוזר. זה בדיוק הבעיה, שאנשים טועים לחשוב שמערכת המשפט תיתן מזור לפגיעות שלהם.
נכון.
כמו שאמרה לי לקוחה, אני רוצה שקולי יישמע.
נכון.
קולך לא יישמע.
נכון.
את רוצה שקולך יישמע? תשקיעי עשירית מהסכום שעולה לך הייצוג המשפטי, בפסיכולוג טוב, ותבואי פעמיים בשבוע ותשמיע את קולך, ואז גם
יצא מזה משהו.
יצא מזה משהו, נכון. בדיוק. אז הליכים משפטיים לא שומעים את קולך, לא רואים אותך. אתמול הייתי במסע ומתן, אתמול הייתי במסע ומתן עם עורך הדין שאת מכירה היטב, הלקוח שלה מציע ללקוחה שלי הצעה, וואלה, טובה.
אה, יופי.
כן, נו. הוא מציע הצעה טובה.
מצוין, אמרת היא, לה?
כן. נו. ואמרתי לה, אנחנו צריכים, הסכם קונים סיכון, יש א', הבסט קייס, יש את הוורס קייס. נכון. באמצע, זה לקנות סיכון, שאולי לא תקבלי את הבסט קייס, אבל אף אחד לא מבטיח לך אותו בבית משפט.
נכון.
בבית משפט זה גם יכול להיות הוורס קייס. אז בואי, הצעה טובה. אם הוא מציע X,
בואי נסכים.
צריך להסכים. אמרה לי, לא, אני רוצה שני X. באמת, שני X. ולא ידעתי כמה הוא יציע. כאילו היה לי ברור שאם הוא יציע 10% מ-X, אני אלך איתה לבית משפט. 20% אני אלך איתה לבית משפט. הוא יציע X פלוס 20,000. אמרה, לא. עכשיו אני בבעיה, אני לא אקח אותה לבית משפט. אני לא לוקחת לבית משפט, החתמתי אותה.
נו.
ש... אבל את מבינה...
אבל זה מה שהיא רוצה, היא... את לא, לא יכולה.
אני יודעת, אבל היא אומרת לי, אני רוצה שיראו אותי.
כן.
בגלל זה, זאת הנקודה, לא יראו אותך בבית משפט, את היא מספר.
נכון.
לא יראו אותך.
לא רק זה, הם לא מבינים את זה שהשופטים האלה, יש להם 40 תיקים ביום, 30 תיקים ביום, 20 תיקים ביום, ו-40 בקשות שמחכות להם, הם לא באמת יכולים לראות שום דבר.
הם גם מאבדים את החמלה.
ונכון.
הם מאבדים, בואי,
אין מה לעשות, שאתה עושה את זה. אתה רואה אלף כאלה, אתה לא יכול יותר.
אתה לא יכול. בכל מקצוע, אם אתה עושה אותו כמו סרט נע,
נכון.
אתה מאבד את החמלה.
אבל יש יותר מזה, יש את ההבנה שאתה הולך למישהו שהוא אדם שאתה לא מכיר אותו, אתה לא יודע מה הערכים שלו, אתה לא יודע איפה הוא גדל, אתה לא יודע במה הוא מאמין, ואז אתה נותן לו להחליט איך יראה העתיד שלך ועל כל החיים שלך, במקום שאתה והצד השני תשבו ותמצאו פתרון שבאמת מתאים לכם. ואז כשאתה שם את כל מבטחך באדם זר, ואתה מגיע לאולם בית המשפט ואתה מקווה שהוא יקשיב לך,
אתה מתאכזב.
ואתה תמיד תתאכזב. תמיד, תמיד הציפייה הזאת תתרסק. תתרסק. ולכן אני מנסה להסביר את זה, לא תמיד הולך, כמו שאת אומרת.
לא תמיד הולך. אבל הנקודה היא באמת שאנשים לא מגיעים להסכם, בגלל, אני לא מדברת שרבים על המון המון כסף וזה, כי הם, או שהם רוצים יותר ממה שהם יקבלו בבית משפט, או שהם רוצים את זה מתאכזב. כי הם חושבים שזה יספק מזור
נכון.
לנשמה הפצועה שלהם.
אז אולי צריך להגיד את זה חד ומשמעית. מזור זה לא יספק אף
לא
פעם.
לא יספק, וגם לא אומר, תקבלו את זה.
נכון, תיקחו את מה שנותנים לכם ולכו עם הכסף הזה. תיסעו, תבלו, תלכו לטיפול, תרפו את הנפש שלכם, תעבדו על עצמכם, תלמדו משהו. זה יעשה פי אלף מאשר לנהל את זה בבית משפט ולעמוד בבית משפט. גם אין את הקטרזיס. זאת אומרת, אני רואה, תביא לי את המעבד שלו, אני רוצה שתעמידי אותה לדוכן, אני רוצה שתעמידי אותה לדוכן.
זה לא יקרה.
זה לא קורה, וגם שזה קורה, אז את יודעת.
מתי זה קורה? מתי מביאים את המאהבת לעמוד על דוכן?
אז היה לי עכשיו דיון, הבאנו את המאהבת.
הבאתם את המאהבת?
הבאנו אותו. הצד השני הביא את המאהבת, לא אנחנו, המצג את הבעל. הביאו לי את המאהבת.
אוקיי.
בית הדין בפתח תקווה.
ומה יצא מזה?
ותקשיבי, גם היה שם סיפור שהמאהבת הזאת, כשהוא עזב אותה, היא התקשרה לאשתו וגם נדבה לפרטים והיא גם הקליטה. אז היא עמדה על דוכן העדים, ולצד השני היה הקלטה שבו היא... אז היא אמרה לו, אתה... היא אמרה לה, נכון שאת... אז היא אמרה לה, אני הייתי שיקורה. אני לא יודעת מה אמרתי בכלל. הייתי על שני כדורי הרגעה. הייתי בהתמוטטות. כל מה שאמרתי לך לא זה. עכשיו, מה בית הדין האמין, לא האמין?
את מי זה מעניין?
את מי זה מעניין?
זה דרך אגב עוד טעות שאנשים לא יודעים.
כן.
אתה לא מזמין עד...
שאתה לא יודע
שהוא לא בשליטתך.
בדיוק,
שאתה לא יודע מה הוא יגיד, זה טעות.
אין סיכוי, אין סיכוי.
רק במקרים נדירים.
אני אגיד לך עוד משהו. אני משתדלת לא לנהל הליכים מקדמיים. מה זאת אומרת? בקשה לביטול עיקול, אני כמעט לא אעשה. גם אם הצד השני, אלא אם כן מעקלים משהו שהוא ממש קריטי, אני לא, כי אנשים לא יודעים את זה, אבל הדיון הראשון הזה הוא דיון חקירות. ואז הפרוטוקול חקירות האלה, כשהלקוח בכלל עוד לא מוכן לחקירות, כי התיק לא הבשיל, והוא בעצמו עוד לא שם, רודף אחריך כל התיק. לכן באמת הכל באסטרטגיה, וצריך להבין את זה, שצריך לחשוב 10 צעדים קדימה, ובאלימות משפטית לא תמיד אנחנו יכולים, זה הבור, הבור השחור הזה שאנחנו לא תמיד יכולים לחשוב, כי מגיעה תביעה הזויה על 3 מיליון שקלים, כי את אמרת על משהו על הגישור, יכולת לצפות את זה?
אי אפשר, זה לא, אתה לא יכול, זה הזיה.
אז אני מגיעה, אתה אומר לקוח, זה הזיה, אין דבר כזה, אנחנו נהל את זה ואנחנו נצח, אבל...
נכון. אבל מה שכן, אף אחד לא יגיד לי יותר ללכת לגישור בתיק הזה.
זה בטוח.
זה נגמר, אני באותו רגע ביטלתי את הגישור, כי כבר היינו... נכון. שתביני, בית משפט מינה מגשר, היינו באותו יום בתיאום מועדים לגישור, ואז הוגשה התביעה.
צד שני טיפש.
ואז ביטלתי את הגישור, והמגשר, אני מכירה אותו, אמרתי, תקשיב, לא אישי, בוא תראה, הוא אמר לי, וואו, הבנתי, וזהו, לא יהיה גישור פה.
זה גם גישור שלא היה מצליח.
ברור, ברור, אבל הם רצו למשוך את הזמן.
כן.
לא יהיה.
לא יהיה. אני חושבת שאם שופטים קצת ייקחו אחריות, וקצת ייקחו החלטה, וקצת יראו, באמת, יסתכלו על אלימות משפטית בעיניים, ויסתכלו על על המשחקי שליטה האלה שהם משתמשים בהם, משתמשים בחוק, משתמשים בתביעות, ויעשו קצת סדר, יהיו קצת יותר קשוחים, פחות פחדנים. יש לנו סיכוי לעזור.
כן, אבל את יודעת, יש מעלה את בית משפט מחוזי, ושופט שימחוק תביעה, ואחר כך המחוזי יגיד לו, אתה צריך לשמוע את זה, צריך לתת לו את יומו בבית משפט, אז מראש, גם היה לי תיקים שהשופט אמר, אני מבין שצריך למחוק את זה, אבל אני אמחוק, ילכו למחוזי, המחוזי יחזיר.
נכון, נכון.
אז מה עשינו בזה? זהו.
רק חקיקה. צריך לרוץ עם זה לכנסת.
אי אפשר לחוקק את זה, כי אתה צריך קודם להגדיר מה זה אלימות משפטית, וגם זה...
אז יש הגדרה.
זה כמו אין עילת תביעה.
יש הגדרה לאלימות משפטית, היא באמת רחבה, נכון, וכשהגדרות נמצאות רחבות, אז
אנחנו נמצאים... צריך פרשנות.
נכון, ואז נכנסת פרשנות, אני מבינה שיש בעיה, אבל תשמעי, התחום שלנו באמת הולך ונהיה פחות ופחות ודאי. אני מרגישה הרבה פחות ודאות מלפני 20 שנה, נגיד. אנחנו לא באמת יודעים מה יהיה במזונות, אנחנו לא באמת יכולים להביא... חוץ ממשמורת משותפת שזה אנחנו יודעים.
זה ודאי.
זה ודאי.
ולא משנה אם הוא נרקסיסט.
לא משנה אם הוא נרקסיסט, לא משנה אם זה אלימות משפטית, ויש לי תיק עכשיו עם אלימות קשה, לא רק משפטית, אלימות קשה, ושום דבר לא...
שני ההורים אוהבים את הילדים, זהו.
הביאו אפוטרופוס לדין, והילדה אמרה שהיא רוצה להיות חצי זמן אצל אבא, הוא לא ראה אותה שנה וחצי, היא עובדת סוציאלית חתמה על חצי חצי. שיבי, זה נורא.
כן.
פשוט נורא. אנחנו נלחמות אמיתיות, את יודעת, אנחנו באמת, באמת במלחמה.
את צריך לדעת על מה נלחם. צריך לבחור את הקרבות שלך, וגם, בעיקר, אני חושבת נגד אלימות משפטית, פשוט להכיר את זה, להביא את זה למודעות, להבין שזה הולך להיות חלק מההליך, כי זה הבן אדם.
נכון.
והוא כועס, והוא לא רוצה, והוא זה, והוא רוצה להכניע אותך. אז אם את יודעת מראש שרוצים להכניע אותך, ואת החלטת לא להיכנע, כי את רב על הרבה מאוד, סופגת את זה.
אני רוצה להגיד לך משהו. תראי, אני, את המנטורית שלי. זה ידוע, אני לא מתביישת בזה, אני אומרת את זה בכל מקום, אני גאה שאת המנטורית שלי. ובאמת, אחד הדברים שלימדת אותי זה שצריך להתפטר ולדעת מתי לעזוב תיק וזה, ואני גם הפכתי להיות מתפטרת. ואני גם, יש לי המון גבולות מאוד מאוד ברורים. אבל השבוע אני חטאתי במשהו. אני אעשה לך וידוי פה בפודקאסט. אלימות משפטית זה דבר שכל כך מכעיס אותי, שלפעמים, וגם ככה אני בעם סוער, שלפעמים זה פשוט מוציא ממני דברים לא טובים. אבל יש לי תיק עם אישה מהממת, שעלתה לפה לישראל מארצות הברית, הכירה בחור, ונולד להם ילד. והילד בן 4. והסתבר לה, אחרי שהיא נישאה לו, ואחרי שהם ילדו, שיש לו כתב אישום, גזר דין כבר למעשה בצרפת, שהוא צריך לשבת בכלא. ומשטרת צרפת מחפשת אותו. ולמעשה הוא נמצא בסיטואציה שהוא כנראה הולך לכלא, והוא מגיע שם להסדר והוא הולך לכלא. עכשיו, היא בישראל אין לה אף אחד. היא גם לא דוברת השפה. היא באה בשבילו. והיא באה אליי והיא אמרה לי, אני רוצה לחזור ולהגיע חזרה למדינה שלי, בגלל שיש לי ילד איתו, אני לא יכולה לצאת מפה. אבל הוא יסכים, כי הוא יודע שהוא הולך לכלא. וקראתי אליו למשרד שלי, וגם דרשתי אגב שהוא ייקח ייעוץ משפטי על ההסכם, ועשינו הסכם לפני 10 חודשים. הסכם מאוד מאוד יפה, שכתוב בו גם שיש לו כתב אישום, והוא לא יכול להישאר בישראל, וזה ברור שהיא צריכה לחזור לארצות הברית, עם הסדרים, עם הכל מכל וכל. ונכתב בהסכם שהיא עוזבת בקיץ. זאת אומרת, היא נשארה בארץ 10 חודשים, והיא עוזבת עכשיו ביולי. אוי אוי אוי, זה אלימות משפטית פר אקסלנס. וב-15 ביולי היא מתקשרת אליי והיא אומרת לי, אני אמורה לעלות על מטוס ב-30, קיבלתי הרגע בקשה ליישוב סכסוך. ויחד עם הבקשה ליישוב סכסוך, בקשה לעיכוב ויציאה מן הארץ, כשבית המשפט כתב שלאור העובדה שאושר הסכם, הוא מבקש שזה לא יהיה במעמד צד אחד, אלא לתגובת הצד השני. זאת אומרת שאני הייתי צריכה להגיב עבורה. אמרתי לה, תקשיבי טוב, תעזבי הכל, תעלי על מטוס, בזה הרגע. היא עלתה על מטוס, וטסה. ואני הגבתי בשמה, והיא התקשרתי, והגישו עוד בקשה ועוד בקשה, בעול, 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 לעכב יציאה וכו'. היא הודיעה לו כשהיא כבר הייתה בשדה תעופה, שהיא שם. והתקשרתי לעורכת הדין שלקחה את התיק. ואמרתי לה, תגידי לי, את רואה הסכם, את רואה כתב אישום, את מגישה שלוש בקשות, עם בקשה ליישוב סכסוך, עם בקשה לקיצור עיכוב תקופת, את רואה הסכם שנחתם לפני 10 חודשים, מה לעזאזל את חושבת שיקרה? אז היא אומרת לי, זה מדובר בטובת הילד והכל יכול להשתנות כשיש טובת הילד, ואני הבטחתי ללקוח שלי, שימי לב, שהכל אפשר לפתוח. אז אמרתי לה, איך את מבטיחה כזה דבר? א', זה אלימות משפטית לשמה, בית הכוחה שהיא לא בארץ והיא לא חוזרת. כמובן שבית המשפט נתן החלטה שבהתאם לפסק הדין, היא לא צריכה לחזור ולא שום דבר. אבל למה סיפרתי לך את זה? כי אלימות משפטית, כמה שדיברנו עכשיו של הצדדים יש חלק בה, גם לעורכי הדין יש חלק בה.
אה, זה ברור. זה ברור.
ואני ממש הייתי רוצה, באמת, אני יודעת שזה פריבילגיה, לפטר לקוח, לא לקחת לקוח, כן לקחת, ובאמת לאף אחד היום במצב, בטח ישראל במלחמה, אין פריבילגיה לא להתפרנס. אבל אפשר לכוון, אפשר לכוון, אפשר להגיד, תשמע רגע, בוא נעצור, מה המטרה? בוא נשיג אותה אולי בדרך אחרת, אולי יש מזור במקום אחר, כמו שאת אומרת ללקוחה שלך, תשמע, יקחי את הכסף, תחיל לטיפול, להגיד את זה קצת מהצד השני. אני חושבת שלנו, כעורכי דין, יש אחריות.
ברור.
וזה מצער אותי.
זה בדיוק הנקודה, למה אני מתפטרת? כי אני לא שכירת חרב.
נכון.
אם מבקשים ממני לבצע אלימות,
כן.
או דברים באמת שהם מזויים, מופרכים, חסרי סיכוי, שאני יודעת שאני אבייש את עצמי.
כן.
אני לא אעשה אותם, עכשיו, אני לא יכולה להגיד לך שלא עשיתי אותם בקריירה שלי, שלא לקחתי תיקים שידעתי שהם הפסד. עשיתי את זה.
גם אני עושה.
אין מה לעשות.
אני מיידעת הלקוח, אני אומרת לו, תשמע, יש...
בדיוק. זה? אין הרבה סיכוי, זה המצב.
נכון.
אבל לעשות דברים שהם ממש מנוגדים למה שאני מאמינה,
כן.
לא, כבר לא. זה הפריבילגיה.
נכון, ככה צריך.
כן. היום אמרתי ללקוח הזה, אני לא שכירת חרב שלך. אני גם לא עובדת אצלך, שכרת את שירותיי לייצג אותך נאמנה.
אני אומרת...
לא יותר מזה.
לי יש משפט, אני אומרת, קנית את השירותים שלי, לא את האידיאולוגיה שלי. ובסוף אנחנו צריכות להחליט.
נכון.
אנחנו צריכות להחליט.
זה כן, אפשר. טוב, באווירה אופטימית זאת, שאנחנו לא שכירות חרב.
לא.
אבל אנחנו עושות עבודה טובה.
נכון. משתדלות, עושות השתדלות.
משתדלות, כן. בואי נעבור לפינתנו 3 שאלות.
יאללה, שוט.
איזה כישרון או יכולת שאין לך כרגע, היית רוצה לרכוש באופן מיידי?
אני יכולה 2.
כן, אפילו 3.
אוקיי, אז הראשונה זה לדעת צרפתית, שנורא קשה לי עם זה שאני היחידה במשפחה שלי שלא מדברת צרפתית ולא צרפתיה, כי אין לי את השפה, ואני מתחילה ללמוד וכל פעם מפסיקה, כי זה נורא קשה לי. הייתי ממש מוכנה לשלם הכל שמישהו יכניס לי צ'יפ לראש ואני אדע. והדבר השני זה לדעת פסנתר. בגיל 40 החלטתי שבגלל שמוזיקה היא חלק מהחיים שלי, אני קונה לעצמי פסנתר והתחלתי ללמוד פסנתר. וזה עוד אחד מהדברים שצריך ממש להשקיע בו, וזה כמו שפה. אז גם את זה אני עוד לא יודעת. אז שני אלה, וואו.
פסנתר וצרפתית.
נכון.
אני אקח לתשומת ליבי צרפתית, ואנחנו נעשה תרגולים.
הלוואי.
אוקיי. אם היית יכולה לחוות מחדש יום אחד מחייך, בלי לשנות אותו, איזה יום היית בוחרת, ואל תגידי לי לידות. כי זה ברור, למרות שזה יום כואב מאוד.
כשהייתי בת 40.
40 זה גיל, אני רואה שעשה פה שריטה קשה.
כן.
כן.
היה לי קצת משבר, ורציתי, שאלו אותי מה הכי בא לך, ואמרתי שמה שאני רוצה, וואי, אני מדברת על זה ונהיה לי דופק, שמה שאני רוצה זה, אני מודה, אני רגע רוצה להודות שאני שמעתי שיש את השאלות האלה, ואני חשבתי על זה, וכל פעם שניסיתי לחשוב איך אני אספר את הסיפור הזה בלי לפקוט, היה לי קשה, אז בכיתי מלא באוטו, אז עכשיו אני אנסה בלי.
חמודה שלי.
אז הייתי בת 40, ואמרתי שכל מה שאני רוצה זה שאבא שלי, ייקח יום חופש איתי, רגע אבא שלי מאוד מאוד קרובים, ויום חופש זה אומר שהוא לא יבוא לילדים שלי באותו יום ולא יעזור ולא זה, ואנחנו ניסע לירושלים, ואני אלך לכותל, ואני אלך לשוק מחנה יהודה, וזה מה שעשינו.
למה גם אני מתחילה להפקות מזה?
כי את יודעת שהוא נורא חולה. והוא לקח אותי לכותל ועשינו עכשיו, שילמתי על זה מחיר, וואו, אמא שלי השתגעה, שאיך אני לא רוצה אותה, והחיות שלי, ואיזה בושה, שאת לא רוצה אף אחד אחר, ורק אותו, וזה, וכולם נעלבו, ועשו לי על זה סרטים שנה. ואני כל כך לא מצטערת. הלוואי והייתי יכולה לחוות את היום הזה עוד פעם. זה באמת היה יום קסום.
והשאלה האחרונה,
כן.
מהו הדבר המפתיע ביותר שלמדת לאחרונה?
למדתי משהו ב-AI, זה סתם כאילו הדבר האחרון שמעתי וזה הפתיע אותי, בעלי התחיל לעשות סרטים ב-AI, וגיליתי שאת יכולה לקחת AI ולתמלל שיחות במקום שירותי תמלול. זה מאוד פשוט, את כל ההקלטה זורקת ל-AI והיא מוציאה לך את התמלול.
גם בעברית?
גם בעברית.
איזה AI?
קלוד. מטורף.
באמת?
כן, יש כל מיני
AI. קלוד הוא חבר טוב שלי.
קלוד הוא חבר טוב גם שלי, אבל יש לקלוד איזה שדרוג, ואני לא יודעת, בעלי שלח לי את זה, אני אשלח לך את הלינק, זה משהו עזוי. את מכניסה והוא מתמלל.
מדהים.
נכון.
וואו. טוב, אני גם חושבת שלמדנו לא להניח הנחות.
ונכון. נכון? והכי לא להניח הנחות.
טוב, ולא ניכנס לזה עכשיו. אני רק, אני אספר שהיה לנו בינינו איזה... תקל.
תקל. ויכוחון, יאו, איך אנשים יועפו על זה עכשיו?
יעופו, כן, רבות, רבנו.
זה קרה פעמיים בכל החברות שלנו, לדעתי.
לדעתי פעם אחת.
פעם אחת? את חושבת, זה פעם אחת? כן. אולי עוד איזה משהו קטן. אבל באמת, היה ריב קטן, אבל כאילו...
ודיברנו עליו?
דיברנו עליו, בעיקר בכיתי שעה.
והוא נגרם, הוא נגרם כי הנחת הנחות.
הנחת הנחות, גם את הנחת הנחות.
אני שאלתי, לא נכון, אנחנו לא נתחיל לריב אותם.
לא, לא נריב.
אני שלחתי לך ושאלתי, ואת הנחת הנחות, ואז שתינו הבנו את המקור של הריב.
בוא נגיד שהייתה אי הבנה גדולה.
שהמקור הוא מקור זר.
מקור זר.
גוף זר.
נכון. ודבר לא הפריד בינינו אף גוף זר.
אף גוף זר.